יום ראשון, פרשת צו, שבוע של ראש חודש. שלום לכם ידידיי, אנחנו כמובן מתחילים היום עם ענייני ראש חודש. יש פה דברים נפלאים מהספר שלמה מציון, על הגאון רבי ציון פלמן. היה נוהג בשנים, במשך שנים לקיים את ההלכה של חייבים שלי בסומה כפשוטו. מיד אחרי מנחה, הוא התחיל בשמחה ספורים, לשתות יין יותר משהו רגיל, ואז שמחה הייתה גדולה. עד אלו יודע, בנורו אומון, לברוך מורדכי. כידוע נכנס יין, יצא סוד. ואלו שכל מהותם זה בבחינת סוד, שחיים בעולם צימי שכולו עבודת השם. אז עם אלה שנכנס היין, מתגלה הסוד במלוא עודו ותפארתו. וכך זה היה אצל רבי ציון. התחיל לפזר, לחזור בעל פה, על ספרים, שחיים, שער דלת, קטעים שלמים מהרשת חוכמה. ועוד ועוד, הרבה ספרי מוסר היו שגורים על לשונו מילה במילה. וכולם היו עולים, תלמידים, אנשים, לראות את הפלא הזה. אחרי זה היה נסע עם המשפחה להורים בתל אביב. שם היו הגאון רבי ציון ובן דוד שלו. הגאון רבי יוסף ישראלזון זצ"ל מתפלפלים בזמן הסעודה. מדברי תורה והגדה, וכל אחד ככה היה מוסיף ידיעות מכל חלקי התורה כולה, וכולם יושבים, נהנים מהמחזה הזה. וממש ראו השתייה כדת, כדת של תוירו. עד פתאום ששנה אחת, פתאום הכל הפסיק. אף אחד לא הבין מה קרה, מפה עומד כסובר, בסוף עומד כסובר. אבל ככה הייתה המציאות שעד לא יודע, השתנה להתקיים בדרכים אחרות, ולמה יישאו כמעט ולא נגע ביין במשך הפורים. אחרי שהוא נפטר, התגלה הסוד. הסוד התגלה שהרבנית פלישינסקי, אחותו של רבן ציון, סיפרה ששנה אחת אחרי פורים, אז הוא אמר, הוא חשש שמה בזמן שהיה מבוסם, אז אמר זה משפט שמישהו יכול להיפגע מזה. יד שהתעורר החשד, הוא רץ לבית של אותו אדם, וקשר לנו מחילה, שלא התכוון משום צורה לפגוע בו. כמובן שאותו אדם מחל מיד בלב שלם, לא הקפיד שום דבר. אבל מה? רבי ציון אמר שאם היין יכול לגרום לחשש של פגיעה באיזה אדם, אם זה יכול לגרום לפגיעה באיזה אדם, נו, אז זה לא שווה שום דבר. לכן הוא החליט שמאותו רגע והלאה, הוא לא משתכר כדי שלא יבוא חלילה איזה חשש של צער לידי איזה מישהו. וככה עשה עד סוף ימיו. ואנחנו ממשיכים עם המרבים בשמחו. יש פה דברים נפלאים מהרב מיכאל לסרי שליטה, עם צרור מעשיות וחיוכים לכבוד פורים. ידוע שהגאון הקדוש שמעון הסיני בשיט בילדותו היה שבב. אמר רב לסרי, אני מודה לכל ההורים היקרים, ילדים שאוהבים לא מתייאשים מהם. הם עושים להיות גדולי עולם עם קצת סבלנות ואהבה, אחווה, שלום ורעות. ובין הנשנה משל השבה, בסופו של דבר הוא נהיה גדול בישראל. מה הייתה השאהבות? הוא כל הזמן היה מתווכח עם הכומר. ילד בן 10, כומר בן 30, תמיד מתווכחים, הכומר אומר לו, תגיד לי למה בדיקסט שלכם כל הזמן צועקים? תפילות, המנה ישמע רבה וכו' וכו'. תבוא אלינו, תראה, הכל בשקט מוחלט. הוא אמר לו, אנחנו צריכים לצעוק, אתה יודע למה, כי אלוקים שלנו בשמיים, שישמע אותנו. אבל שלכם תלוי על הקיר, למה לצעוק? הוא פה. שואל אותו הכומר, למה אצלכם, כשקוברים אדם, קוברים אותם את החרחים, פיג'מה, ככה שולחים אדם למוות, תראה אצלנו, שים לו כובע, עניבה, עת יפה. כמו לילד בטח, כי אצלכם אם הוא הולך הוא לא אף פעם להחזור, לא תשלח אותה עם ציוד. לא יפה, אצלנו בן אדם מת בלילה משיח בא בבוקר, צריך לקום. כבר צריך ללילה פיג'מה. אמר לה, כומר, יש משהו שלא מוצא חן בין ההלוואות שלכם, כל הזמן בוכים, הולכים ובוכים, אצלנו הלוואות עם חצצרות, כל הדרך סטופים, תענוג. אמר לה, ילד, הלוואות שלנו, מוצאות חן בעיניך? לא מוצאות חן בעיניך, גם בעיניי זה לא מוצא חן. עכשיו פעם לא היו לוויות, אבל לוויות שלכם החצוצרות, תענוג לראות את זה, 40-50 כאלו, תענוג כמה שיותר. אמר לו, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה העבודה הכי קלה בעולם? אמר לו, אני לא יודע. אמר לו, אני אגיד לך, להיות כומר, זה העבודה הכי קלה, למה? אמר לו, תראה, זה כיף לך, אתה כל בוקר בא לעבודה, ואתה בא לבית שלך, תלוי, אין מי שיגיד לך מה תעשה ומה תפעל. דברים שפורסמו בגיליון במה, והוא מסיים, קוראים יקרים, לא כתוב מי שנכנס, הם מפסיקים לשמוח, יהודי אסור להיות עצוב כל השנה. שנכנס עד האור, מרבים בשמחה. שנכנס עד ממעטים, אבל לא מפסיקים, אין מצב כזה שיהודי יהיה עצוב, לכן עכשיו מרבים בשמחה להזכיר שכל השנה צריך להיות שמח, ורק בעד האור צריך להרבות בשמחה. עד מתי? עד חודש אוב. שאז זה מעטים, אבל כל החודשים האלה תמיד להיות בשמחה. ולמה? כי לגלות הקדוש ברוך הוא בהסתורת, זה השמחה הכי גדולה בעולם. יהי רצון שתמיד נגלה הקדוש ברוך הוא בחיים הפרטיים, בחיים הפרטיים שלנו, ואז תמיד יהיה במצב של גיל הססטר, לגלות את מה שנסתר, ותמיד, תמיד יהיה בשמחה, ולא ניתן לעצב להיכנס אלינו. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. מה יש מופלא, מסר אקטואלי במיוחד, רבני הפורים, היזהרו בדבריכם. זה דברים לפני שהתפרסמו בכל ברמה, בחודש זה. מדי שנה הם כותבים, לקראת עם הפורים, חוזרים מעוררים, לא לפגוע אחד ושלם בתוך השמחה הגדולה, בידי תמיד חוכם, בידי תמיד החכומים וכו'. מה יש להלן? שהתקרה אחרי פטרתו של הגאון רבי עקיבא אדלשטיין, זה הספר על ידי הבן של הגאון רבי צבי יהודה. מעניק לנו המחשה נוספת לחומרה של פגיעה ביהודי, אפילו בדיבור מעלמא, אפילו רק שלא בדרך כבוד. אפילו רק שלא בדרך כבוד. אברך תלמיד חוכם שבמשפחה שלו נוצרה הפסקה ארוכה בלידת הילדים, פנה בצר לו אל רבו. פנה בצר לו אל רבו, שהוא רבי עקיבא אדלשטיין, שאל אותו מה לעשות, שאל אותו כמה פעמים על זה, וזה לא, הוא לא, כל פעם הוא אמר לו בסגנון אחיד, אל תעשה שום דבר, הוא אמר לו, הדברים הסתדרו באופן טבעי, טוב, כתלמיד נאמן, ציית לרבו, אבל לשואת מה היה להגיע, והנה, בלילה אחד מתגלה עליו החלום שלו, הגאון רבי עקיבא, זה היה מיד בסוף השנה, לפטירה, ספר הבן, הוא אומר, ואבא אומר לו בחלום שלך פסטם את חוכם פלייני. איך אני יודע על זה? יוסיף אמר לו בחלום, תיגש לבן שלי צבי יהודה שיסודר לך את הפיוס ומצא תמיד חוכם. טוב, אברך ניגש אליי, ממשיך לספר הבן צבי יהודה, הוא אומר שבאופן יישוב לא מאמין בחלומות, אבל זה היה כל כך ברור, הוא אמר את השם של אותו תמיד חוכם, אז הוא מבקש לעשות את הפיוץ, והוא מוסיף ומציין שהוא לא זוכר בכלל מה מדובר, במה הוא פגע בו. טוב, הגאון רבי צבי יהודה ניגש אליו תמיד חוכם, ביקש שיסלח לו. גם התמיד חוכם, ההוא פגע, פתח עיניים טמאות, לא זוכר במה הוא פגע באותו אברך. אחרי מאמצים ניכרים ועלת זיכרונות מעבר, נזכר שהוא לא דיבר אליו בכבוד, וכמובן מיד הוא אמר שהוא אוכל וסולח. ומה היה התוצאה? שתשעה חודשים וחצי אחרי זה נולד בן אותו אברך. שמוסיף הגאון רבי צבי יהודה שלי, שכשהוא סיפר את זה בשיעור שהוא מוסר ברמת השרון, אבל הבתים היו עמומים, הם ביקשו לבקש סליחה אחד מהשני, ועשו את זה ברצינות רבה. והוא מציין עוד רבי צבי יהודה, שאבא דצל הרגיש תמיד אחריות מחויבות לתלמיד חוכם. שהרי בחייו הוא הורה לו שלא יעשה כלום, והכל יבוא בדרך טבעית. כיוון שלא היה שייך שיגיע לפעמים לקחות עצמו, והראיה שלה הוא ולא נסגל זכו בכך שהייתה איזושהי פגיעה בכלל. לכן הוא התגלה אליו בחלום והורה לו מה שהוא צריך לעשות. ואנחנו ממשיכים לעניין הדיון מעל פורים. יש פה שאלה. משפחת רייכמן שלחה משלוח מאוד, כן זה מאמר, מאמר מקיף ומחכים מעט הרב הגאון רבי שמואל ברוך גינות שליטה. משפחת רייכמן שלחה משלוח מנות לשכנים העיקרים. משפחת גנץ. משפחת גנץ לא הייתה בבית, אז הניחו את זה ליד הדלת. האם יצאו דרך עוד משלוח מנות? אותו דבר משפחה, לא אותו דבר, עוד שאלה. מרוב משפחת אזולאי שלחה משלוח מנות למשפחת וייסיש. מרוב בלבול, וריבוי משלוחים, לא נודע מי שלח, והמשלוח נותר כמשלוח אלמוני, בעילום שם. האם משפחת אזולאי יצא ידי חוות לשלוח מנות? וכן עוד, שלחו את הילדים לשלוח משלוח מנות, והם הביאו את זה למשפחה אחרת, האם יצאו ידי חובה? או שמשפחה לא הסכימה לקבל משלוח מנות, האם יצאו ידי חובה? אז כל עומד תורה והלוכה יכול לערוך לעצמו רשימות של תהיות, ספקות ונידונים ביניהם משלוח מנות, ולפתור אותם באמצעות בדיקת שני התאים העיקרים במצעות לשלוח מנות. ומה הם? כדברי התרומה סדשן, תקנו מרדכי ואסתר את המצעות של משלוח מנות כדי שיהיה לכל משפחה שבישראל סעודת פורים בשפע בערבוכה. ככה יוכלו לשמח ולסוף. שמחו ותאב לבם. כיוון שלא רצו לבייש את הנצרכים, שאין להם סעודת פורים בשפע בערבוכה, אז תקנו. לשלוח משלוחי מנות לכולם, לעשירים ולעניים כאחד. אתר סתרו מסעדה שנובע גם בלבוש, ככה גם משמעות של הרמב״ם, כשהוא אומר, כיצד חובה על סעודת זו, שהוא אוכל בשר, וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות, זאת אומרת שהוא צירף את הלכות משלוח מנות בתוך הלכות סעודת פורים, שייך לסעודה עצמה. אבל משלמה יקבץ, מחבר אשר לחובדי, בספר מנות הלוי, כדי שהטעם של מצוות משלוח מנות זה כדי להרבות, באבא ואחו שלום ורעות. אל מול דברי אמן הראשו, שהוא אמר על עם ישראל, ישנו עם אחד מפואר עוד ומפוזר בין עמי. מזכיר על קצת מזלג, מביא פה דברים שהרב גונר ושמואל והאורגנות שליטה. כמה שלוש תלויות בשני התמים האלה. הרמה כותב שאם שלחנו מנות למישהו ואותו אדם מסרב לקבל או שהוא מחל לנו על המשלוח, אתה נדע חובר, וכתב אחסם סויפר, שההכרעה של הרמות תלויה בטעמי המצוות. אם טעם המצווה הוא כדי להרבות אבא ואח וברות בין החברים, אם כן, כיוון שהשולח הראה לחבר שהוא אוהב אותו, זה שהוא שלח לו משלוח מנות, והחבר שלו ראה שהוא שלח לו והוא שמח על זה, רק שהוא לא רוצה לקבל את המשלוח מכל סיבה שתהיה, ולא מחמת שינה, אז יוצא ידי חובה. אבל אם טעם המצווה שום ריבוי סעודות פורים, אם כן, כל שחבר לא קיבל את המשלוח, לא יצא ידי חובה. ואומנם, אם המקבל לא רוצה לקבל את המשלוח בגלל שהוא כועס על השולח, אז משמעות דברי החסם סויפר שלא נצא ידי חובה. כיוון שמצוות משלוח מנות מתקיימת בריבוי האחווה. והשמחה בשני הצדדים, ולא רק שצד אחד שולח והצד השני לא מוכן לקבל את המשלוח. כשהמקבל לא יודע מי שלח לו, אז כסופר כותב, שלפי התם של התרום הסדשן, יצאנו ידי חובה, בגלל שסוף סוף יש להם עכשיו עוד אוכל לסעודה. אבל לפי התם שהמשלוחים נעדו להוסיף אבו ואחו בין השולחים המקבלים, אז הם כן לא יוצאים בחובה, כי הרי המקבלים בכלל לא יודעים ממי הגיע המשלוח. מסתבר שאם שלחנו משלוח מנות והמקבל לא היה בבית, והנחנו לו את המשלוח ליד הדלת, וכתבנו על פתק את השם שלנו, כדי שידע משלח אותי משלוח, אזי אם המקבלים חזרו הביתה בפורים עצמו, ובוודאי שיצאנו ידי חובה. שהרי הם קיבלו את המשלוח בפורים, וסמכו בו ובנו בפורים עצמו. אבל אם הם חזרו הביתה רק במצאי פורים, מה יוצא? שהם לא נהנו מזה, הרבו את סודתם, והם גם הרבו. השמחה שלהם רק אחרי פורים ולא בפורים עצמו. ולכן, ואכן הוא כותב שהוא שמח לראש, כך גם כתב הגאון רבי ציון פלדמן זצ"ל בספרו שלמי טוידו. שאלה מעשית נוספת שנוגעת לרבים מאיתנו. משפחה שגרים באלן, רוצים לשלוח משלוח מנות מעולים וססגוניים לקרובי משפחה שגרים בירושלים, וכן להפך. חבר ירושלמי רוצה לשלוח לנו משלוח מנות. האם כשבן עיר שאתלו חוגים היום פורים, שולח משלוח מנות ביום י"ד לבין כך שאתלו חוגים פורים רק מחר יוצא ידי חובת המצווה? ולהפך, האם בן כך ירושלמי שולח אל בן עיר אלעדי או בני ברקי, משלוח מנות בשושן פורים, כשאצלנו בעיר כבר מקפלים את התחפושות, מנסה להתרושש מאורי האמש, האם הוא יוצא ידי חובה? אז החזוני שורה, החזוני שהורה שצריך לשלוח מנות למי שאצלו פורים באותו היום פה שהוא קיבל את המשלוח מנות. ככה גם האור שמח כותב שנראה בעיניי שאם שלח מנות לחבור ביהודה לרחוק שלא יבוא לחברו עד למחר, אף אם חברו הוא בן תדבב, לא יצא. ועוד נראה לי, שמשלוח מנות דווקא למישהו מחויב כמותו בשמחת היום, בני ידע לבני ידע לבני ידע, וזה פשוט. באמת, הרבי סין פלמן דן בעניין, הוא כותב שלכאורה, לפי דברי התרומוס הדשא, שמצוות לשלוח מנות, נועדה למה? להרבות ולסייע לצורכי הסעודה? אז הסתבר מאוד שהמשלוח תלוי במי שמקבל אותו. הוא מכיוון שאצל המקבל זה לא פורים, הוא לא עורך סעודת פורים, לא יצא, אבל לפי תלמוד של רבי שלמה אלקבץ, שהמצווה נועדה להרבות אבו ואחו ורב, אז למה צריך שהוא יחגוג ביום זה פורים? הרי סוף סוף, מי שנותן עם הרבה ראות ושמחה עם אוהביו. כתוב רבן ציין שאולי דווקא אם נוצאים משלוח מנות למי שגם אצלו היום פורים, כשהשניים מרבים ברעות ואהבה, זה עם זה יחד ביום הפורים עצמו יוצאים דחון, אבל אין עניין להרבות רוז ואבו עם אנשים שאצלם היום לא פורים. כך גם ברור שיש עניין להרבות רוז בין כל היהודים בכל ימות השנה, אלא שלא יוצאים איזה ידי חובה של משלוח מנות. והוא מסיים פה את המאמר עם איזה מסקל אחד ששלח למלבים עוגה בדמות של דבר אחר. כי משלוח מנות החזיר למלבים את התמונה שלו, של המלבים בעצמו, והוא כתב פתק, אתה שלח לי את תמונתך, אני אשלח לך את תמונתי. לכאורה, לפי הטעם ששולחים משלוח מנות כדי להגביר אהבו, בוודאי שמשלוח מנות משפיל ומעליב, לא מתקיים את המצווה, אבל הטעם השני, שולחים שיהיה עוד מזון ביום הפורים, ייתכן שבשליחת דבר מעליב, לא יוצאים מדי חובה. כי למרות שעושים לו באותו אחרי הסעודה, עדיין הוא גזר אותו. אנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. בגדעון טיב הקהילה התפרסם על היום הפור במחיצת קודשו של הגאון הקודש של גואליש מסאטמר. אנך גג כמובן בשמחה אילאית. כתוב לב המלך ויין, היו שפחים מפי קודשו, חידושים נפלאים, בהלוכה, בהגודי, בדרוש. כדרכו בקודש, לשחות בכל מקצועות התורה, לצד ברכות וישועות רבות שהריף על ראש היום, שמחת היום. בזמן משתה היין, ברוב עם, בחצר קודש סאטמר, היו מזמחים את ישראל הקדוש, בכל המנהגים המקובלים, פורים רוב, זה עמלת גרמר, בתחן, שיחרוז. כך בערכת פורים שפיל, כל שנה לפי עניינה ואופיה. שנה אחת באמצע התיש, בתוקף שמחת, פורים הגדולה עלה תלמידו הנאמן, ויוסף אשכנזי זצ"ל על השולחן. אחרי שבית רשתו של הרבי, הוא התחיל לעשות, לחכות את הפעולות והתנות של הרבי בעצמו, בתפילה, בלימוד. ההצגה הייתה מושלמת, הקהל כולו נהנה מהקונץ, לכבוד שמחת פורים, אבל הרבי התחיל לבכות. טוב, אז אותו גבאי, אותו גבאי נכנסו בעברי חרטה, אולי הוא לעשות פה משהו טוב, אז הוא ספונים. ואז כשהוא ליווה אותו, אז הוא אמר לו, אולי הוא פגע. והרבי מיד ביטל את החששות שלו. ובא צחוק, הוא אמר, אמנם אתה מחכה, אתה הייתי ליש מצוין, אבל אני כשעצמי בכיתי, אני חושב שמוע את שמה גם יויליש עצמו מחכה את יויליש. זאת אומרת שאחרי שפעם אחת התפללתי ועשיתי מתנועות ופעולות האלה כמו שעכשיו הצגת, אני אמשיך ומתפלל באותם פעולות. זה לא אלא רק חיקוי, מצווה סנה של מלומדו. כיוון שככה הרגלתי להתפלל, אבל זה לא בשלמות האמת. ועל זה בכיתי. מי יבוא בסוד קדושים שכתוב עליהם בסביבו וסביבו מסער ומועיד? מבקים מחפשים בדקי לבבם ומחשבים. חשבון נפשם תמיד איך להתהלך לפני אלוהים בפנים וסודלי ואפשר. ואנחנו ממשיכים עם השוט הימי. האם צריך להקפיד לרכוש מגילה דווקא מספר שנבחן הלכות סתם קיבל תעודת סמיכה? הרי מגילה נחשבת לקשרה אפילו אם חסר בה כמה פסוקים, או אם נדבקו באותיות וישריד אותם וכו'. רק המשתמרור כותב שהיא קשרה, כל עוד שרוב המגילה נעשתה כרוי. אז התשובה היא שבאמת צריך לקנות מגילה רק מספר שקיבל תעודת סמיכה. אחרי שרמד ונבחן על אותם הלכות סן, כאן שאני משנה ברורה, כתב שמגילה שמעוטה נעשתה על ידי חק תוחות, רק בדיעבד קשרה, ובנוסף השארי צ'ובי מביא, שדעת הקורבן סנל, אם הוא כתב פסול, גרה יותר מאם הוא השמיט כמה פסוקים. מסביר שמשנתו לו במחלוקת ראשונים. הוא כותב הרב שוורצבורג שליטה, שהוא שאל את הגאון המשול קליין, הוא אמר שצריך לחזר באמת אחרי מגילה שנכתבה בספר מולמכם, שקיבל תעודה, והוא הוסיף שמגילה שמחג בטוחות, אז כזאת מגילה בוודאי לא נחשבת למעודה. אנחנו משיכים דפיים בהלוכה, אנחנו עובדים מסימן שצריך ג' סעיף ד' תתוו, באיזה אופן צריך להניח את הקורה בקצה המבוי כדי להתיר אותו? ומה הדין של קורה שעמדה מעליה? כך ועד לנו סימנים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד, וכדרכנו ילמד גם אנחנו סימני הדפיים בהלוכה. מבוי שמוקף במחיצות משלושה צדדים, כגון ממערב, צפון ודרום, אבל פורט המזרח אפשר להתיר אותה לידי התקנה של קורה בקצה המזרחי, כדוגמת תקרה לקצה המבוי, שמהווה עקר לזה שהמקום הזה הוא רשות סיוכי, ובזה נמנע החשש שמתוך הטלטול במבוי יבואו לטלטל גם רשות סורבים, או להעביר חפצים ממנו רשות סורבים, זה להפך. ואין הקורה כשרה, אלא כשמונחת בחלל המבוי, בין שראשי המונחים לגבי מחיצת המבוי הצפונית הדרומית, בין שמונחים על דבר אחר. אבל אם יניח את הקורה מחוץ למבוי, בגלל שחיבר אותה מבחוץ, לא בין המחיצות הצפונית והדרומית, גם אם אין כל מרווח בינה למחיצות המבוי, הרי צולה. כלומר שהקורה היא כהן תקרה, ואין דרך להניח תקרה, אלא על גבי חלל המבוי. קורה שעומדת מאליה, זאת אומרת שלא הונחה בקצה המבוי לשם מטרתו, אלא למטרה אחרת, כגון לחיזוק המחיצות. בכזה האופן, גם אם לפני כניסת שבת נקבע שהיא תשמש להתרת המבוי, היא פסולה, שבאופן כזה, היא לא מהווה הקר שהמקום הוא שוסר. ויש אומרים שמטעם זה גם אם רוחב הקורה הרבה תפוחים או יותר, פסולה. אולם אם הקורה חזקה וראויה להחזיק תקרה רגילה שמוקבת מתיד וכולי, יש מהראשונים שכתב נוגע לעניין אחר, שגם אם היא לא נדונת כהקר, היא נחשבת כמחיצה מדין פתיקרו יוירי בסייסם, כמתירה אתם עבוי. על פי דבריו יש אומרים שגם קורה שעמדה מאליה, ורוחבה הרבה תפוחים, מתירה אתם עבוי, ויש שיסתפק בדבר. קורה שעומדת בשיפוע וקורה מעוגלת, לא נאמר בהם דין פתיקרו. בבית שמוקף במחיצות משלושה צדדים, כגון במערב, צפון ודרום, ופרוץ במזרח, אפשר להתיר אותה על ידי העמדת לחי במחיצה הצפונית, או הדרומית, בשווה לקצה המחיצה. לכן ניתן להעמיד את הלחי באופן שבולט קצת מחוץ למבוי. לכן ניתן להניחו בקו ההמשך של המחיצה הצפונית. אבל באופן כזה צריך שהעובי שלו יהיה פחות מעובי המחיצה הצפונית, כדי שניכר שהוא משמש כלחי, ולא כהמשך המחיצה. לחי שהאור שלו ממזרח למערב הוא 400 או יותר, והעמידו אותו באופן שהוא לא בולט מעבר למחיצה הצפונית, או שהעמידו אותו בקו ההמשך של המחיצה הצפונית, פסול, בגלל שהוא נחשב כחלק מעובי המחיצה הצפונית או כהמשכה. אבל אם אורך הלחי ממזרח למערב הוא פחות מ-400, גם מצפון הדרום יש בו יותר מ-400, הרי הוא קשה. עד כאן מניין דפיים בהלוכה שלמד היום בעזרת השם. וכדרכנו נחזור על מה שלמדנו ביום חמישי. לחי שעומד מאליו. אם ישראל גדול קבע מבעוד יום במחשבתו שישמש כלחי, הרי הוא כשר. ואם אין לחי אחר במקום, הרי זה כאילו נקבע שישמש כלחי. לחי שעומד מאליו, שהרוחב שלו 400 או יותר פסול, כיוון ששיעור 400 אורכו של מבוי, ולכן לא ניכר שהלחי הזה משמש כלחי, והוא נחשב כמחיצת המבוי. חפץ שעומד לאיבוד, מחמת איסור אכילה או הנאה, קצת למערכת הקשורה, ואף על פי כן, אפשר לעשות לחי מחפץ כזה, כמו נצא השערה שאסורים בהנאה ועומדים בשפה. לפני 100 ימים למדנו באיזה אופן מותר למחוא כפיים בשבת. חז"ל עשו נגן מכלי שיר מחשש, בשבת כמובן מחשש שיתו ויתפנו את הכלי שיר. עברו על איסור מעקב הפטיש. מהטעם הזה הוסיפו חכמים ועשרו כל השמעת קול באמצעות כלי בדרך שיר. חנקידה, חיית כפיים בדרך שיר וכל תנועה שמשמיע קול בדרך שיר. היו שנהגו להקל ברקידה וחיית כפיים וכתבו הפויסקים שבשמחה של מצווה אין למחות ביד המקילים. חיית כפיים במטרה להשמיע קול גם שלא בדרך שיר, כגון כדי להעיר את הישן. חיית השולחן ערוך מותרת. לכן המנהג לדעת הגויין אסורה. מחיאת כפיים בשינוי, כגון מחיאת כף יד אחת אל יד השנייה, לא כף אל כף כרגיל, מותרת לכל הדעות, וגם על ידי הכשר. בשמחתו יראה, מותר לרקוד ולמחוא כפיים כרגיל לכבודה של תורה. דף היום יתרון בבלי, מה קרה בעיר טטלפוש, ומדוע לא הייתה ציציס בבגדו של רמי בר צמורי, של רובי בוטומאות, ואיכן היום נוטים מלכות לאדם שלא מכבד את אבי ואמא. על כך ועלות עושים העניינים, ומדוע מסכת חול עם דף קופיוד. ולקראת סיום, המדור הנפלא, חפי צמחיים, חפץ חיים יומי, צרפו אלינו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי, צו חפץ חיים, איזה כבוד הנפלא לכבוד ימי הפורים הקדושים הבאים עלינו לטובה. בסעיף אי שנלמד היום, כותב החפץ חיים, שאדם שמספר לשנור על עצמו ועל חברו יחד, מותר להאמין רק לגבי מה שמספר על עצמו ולא למה שמספר על חברו. אפילו כשמדובר על מייסי אחד, מחלקים את נאמונתו ומאמינים לו, רק מה שנוגע כלפיו. בנוגע לסעיף הזה, מעלים בבואו מסוף ומדון מעניין. האם מותר לאדם לדבר לשנורא על עצמו? ידוע מייסי מחבוץ חיים שבדרך לרדים ברכבת, ישב ליד האדם שלא הכיר אותו ודיבר בשבחו של מחבוץ חיים. רבינו ביטל את דבריו, אותו אחד כעס עליו, מחה בו. אחרי שהגיעו לרדין, נעורה על מכעס, בקש סליחה, אמר לחפץ חיים, שוכר לו תודה, שבזכותו הוא למד שאסור לאדם לדבר לשנור אפילו על עצמו. מעידוך, לאל, החפץ חיים הביא דברי חזל, על הפסוק, כי איש תמס פסה מנויכי. אותו חם תמס פסה מנויכי לישם, שהקדוש ברוך אמר לישע הנובש על עצמו, רשאי למר דברי גנב, אולי על אחרים. כתר רובניסים, שמשמע מכך, שמותר לומר דברי גנב על עצמו. נראה ביאור מוסופים שהביאו דעות שונות בזה. יש שחלקו בין אופן שהשומע לא יודע שהמספר מספר על עצמו, כן, מה יסנה למחבץ חיים, לבין אופן שהוא יודע שמספר על עצמו שאז מותר. נידון נוסף, האם מועילה נתינת רשות השני לספר עליו לשנור? החבץ חיים כתב לעיל שהוא לא מועיל, ובשיחות חבץ חיים הובא שאמר שאסור לדבר לשנור אפילו על אדם שידוע שהוא לא מקפיד אם ידברו עליו. כמו שמוכח ממירים שסיפרה על מוישה רבינו, וכך גם דעת הגאון רבי משה פיינשטיין. מאידך, הגדש דבילצקי הביא את המסופר לבזון מסלנטה, שם עמיד אנשים מיוחדים שהשתדלו למעד את דמותו בעיני הבריות, כל מקום שישמעו שמדברים עליו. אז מוכח שלהלוך שלדי איתו המועילה, תנת רשות לדבר תנות על עצמו. אבל הביא עוד מספר משפטי בני אודם, שהסיק להלוך שבשנורה של דברי גנאי, בזלזול, לא מועילה רשות להתיר. אבל שנורא של שלילת המעלות, נראה שמועילה נתינת רשות. ולסיום בו יש לציינות שכל מה שנאמר זה מעין לצלו שנורא. אבל ספר על החטאים שלו לאחרים, אם אין בהם תועלת, כתם הרם של זוספונימי, כי הוא מראה שהוא לא מתבייש בזה. עד כאן בעניין חופי צמח חיים, חופץ חיים יומי. ולסיום רבותיי, התחזקות יומי. בספר גדול לשימושו הובא שבזמני חיזוק התגברה עוצמת האלימות של מורן הגריר שלא שבצל, פי כמה. אבל שיא השיאים רבותיי, מתי היה שיא השיאים של הלימוד? זה היה ביום הפורים. דרך לסדר את כהנים שנגיעים ליום הפורים יום ומאה לפני זה, כדי שיוכל לנצל כל רגע מהיום הקדוש הזה. שתדל אם כן רבותיי, להכין צורכי פורים מלפני זה, שתוכל לנצל כראוי את יום הפורים לתורה ולתפילה. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא ושבוע טוב, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ומוכנית וגשמיות וכל טוב סדר.